שיעור מספר 1.
ויאמר השם אלוקים, לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. וחז"ל אומרים, זכה עזרתו, לא זכה מנגדתו. הזכה והלא זכה זה 50-50. אז כשאני מתחתן, הסיכוי הוא 50% שיהיה מנגדתו. אני לוקח את המצב בשטח, כשאני רואה כמה זוגות שמתגרשים וכמה זוגות שלא מתגרשים, איך הם חיים, אז אני אומר, לא טוב להיות אדם לבדו, דווקא כן טוב. להיות האדם לבדו, ואף אחד לא מפריע לו, ואף אחד לא מכתיב לו את החיים. למה צריך את כל הצרות האלה? נשים לב שחז"ל כשאומרים לא טוב להיות אדם לבדו, שהתורה אומרת לא טוב להיות אדם לבדו, התרגום מתרגם את המילה טוב בשונה מהרגלו בשאר המקומות. טוב בלשון התרגום לאורך כל התורה כולה, טוב זה טוב. כאן אומר התרגום, לא טוב להיות אדם לבדו, לא תקין למהווה אדם בלכודו. לא תקין פירושו לא מושלם. אנחנו לא מחפשים פה טוב במושגים שאנחנו רגילים לומר טוב. אצלי טוב זה משתלם. אז טוב זה משתלם, אז אנחנו שואלים, למה אתה אומר לא טוב להיות אדם לבדו? כן טוב! מה כן טוב? משתלם. אנחנו לא מדברים על משתלם. אנחנו מדברים על תקין, דהיינו מושלם. לא מושלם היות האדם לבדו, חסר בשלמות שלו. וחז"ל אומרים, זכה עוזרתו, לא זכה מנגדתו. אנחנו עוד נחזור לרעיון הזה, אבל רק בקיצור, כשאנחנו נגיע, נרחיב עליו בעזרת השם. רבי ישראל סלנטר אומר, בעצם הראשון שדיבר על כך זה כבר הגאון מבילנה, שכל מקום שנאמר זכייה זה לא איזשהו מפעל הפיס. זכייה זה מלשון זוך. זכה, אם זיקך את עצמו אז עוזרתו. אם לא זכה, אם לא זיקך את עצמו, והכוונה זיקוך במידות, מנגדתו. והמנגדתו, הרי כתוב ככה, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתם. אנחנו צריכים להבין, כשאני קונה מפעל הפיס, אם זכיתי, אז זכיתי, זכיתי בפרס. אם לא זכיתי, אינני משלם קנס. וכאן, זכה שכינה ביניהם, יש לו את הפרס, לא זכה, אז מה? אש אוכלתם, שלם כנס, למה? אומר רבי ישראל סלנטר, אין פה כנס, המצב הטבעי הוא אש אוכלתם. אם אין עבודת המידות, זכו אמרנו לשון זיכוך המידות, אם אין עבודת המידות, המצב הטבעי הוא שאש אוכלתם, זה המצב הטבעי. אבל אנחנו כאמור עוד נגיע לזה. בעזרת השם, אלא שאנחנו רוצים להתחיל מההתחלה. לפני שאנחנו הולכים לבנות בית, כדי שאנחנו נוכל להקים את הבית עם הזכור, אנחנו חייבים קודם כל להכין את עצמנו כדי שנוכל להיות מהזוכים. אז האלף בית זה בריאת העולם. בבריאת העולם אנחנו רואים שאת כל הבריאה כולה הקדוש ברוך הוא ברא, אפשר לקרוא לזה בשיטת יצירה אחת. השיטה היא ברוך שאמר והיה העולם. אמירה והוויה. ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. תוצא הארץ דשא ותוצא הארץ דשא. הקדוש ברוך הוא אומר וזה נהיה. עד שזה מגיע ליצירת האדם, וכאן פתאום אנחנו רואים שינוי שיטת היצירה. אצל האדם אנחנו רואים יצירה בתהליך. והתהליך הזה יש לו שלושה מהלכים, כאשר אנחנו נטען במשך הזמן, בעזרת השם, שיש גם מהלך רביעי. המהלך הראשון זה וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יוצר את האדם כמו שאר בעלי החיים, עפר מן האדמה. וכאן מגיע המהלך השני, ויפח באפיו נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא נופח באדם נשמה, מרים אותו מהאפרוריות של בעלי החיים, והופך אותו לנפש חיה. וכאן מגיע התהליך, המהלך השלישי, שהוא ויאמר השם אלוקים לא טוב את אדם לבדו, כמו שאמרנו, לא טוב, לא מושלם. חסר בשלמות שלו, בא המהלך השלישי של יצירת האישה, ואז יש לי את האדם השלם. אנחנו צריכים להבין, כל אחד מהמהלכים לא מובן. קודם כל לא מובן בכלל מדוע זה צריך להיות בתהליך. למה לא יהיה כמו כל היצירה כולה, ויאמר אלוקים יהי אדם ויהי אדם. השאלה השנייה, המהלך הראשון, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, בתרגום חופשי, עפר מן האדמה, חול מהחול. עפר מן האדמה. חול מהחול. מה זה? המהלך השני, ויפח באפיו נשמת חיים. חז"ל הרי אומרים, ויפח באפיו נשמת חיים, מן דנפח מדילי נפח. הקדוש ברוך הוא כשנפח, נפח מעצמותו. זאת אומרת שהנשמה הזאת שהקדוש ברוך הוא נופח באדם, היא חלק אלוקה ממעל. חלק מעצמותו יתברך. אני מצפה שאם הקדוש ברוך הוא לוקח בהימה עפר מן האדמה ונופח בנשמה, זה חייב להיות שזה ירים את הבהימה הזאת לרמה לגמרי אחרת. לא עוד בהימה מהלכת על שתיים, אלא יצור נעלה הרבה יותר גבוה, גבוה מעל גבוה. יש בו נשמה שהיא חלק מעצמותו יתברך. ומה זה עשה לאדם? והיה האדם לנפש חיה. נו, ועד עכשיו מה הוא היה? לא היה נפש חיה? תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמס וחי תוארת למינהו. היה בהמה? נשאר בהמה. מה עשית? אלא מה? שאנחנו נזקקים לדברי התרגום, שאומר לנו נפש חיה, רוח ממלא לה. מדבר. אז נפיחת הנשמה באדם הרימה אותו לרמה אחרת של מדבר. זה גם לא מועיל לי כלום. בעלי החיים לא מדברים? שלמה המלך לא דיבר עם בעלי החיים? לא למדנו שרבי יוחנן בן זכאי הבין שפת חיות ועופות? יש בגמרא סיפור על גוי שנשבע יחד עם רב איליש, והגוי הזה הבין שפת עופות. נו, אז גם להם יש שפה, גם הם מדברים, אז מה עשית? היה בהמה, נשאר בהמה, מה עשית? במהלך השלישי, כמו שכבר אמרנו, לא מובן, לא טוב להיות אדם לבדו, לא טוב, כן טוב, מה זה לא טוב? תראו פעם אחת איך נראה בן אדם. הרי כתוב כאן לא טוב להיות אדם לבדו, וחז"ל עוד מוסיפים יותר מזה ואומרים לי, שרוי ולא אישה, שרוי ולא שמחה. נו, אז אני מדי פעם הולך לחפש את השמחה בעיניים של אנשים הנשואים. אז אני נכנס לחתונה, ואני רואה את הבחורים רוקדים 3.5 שעות נונסטופ, והנשואים, הוא בסך הכל נשוי 4 חודשים, סיבוב וחצי, כבר יושב לנו, אך נגמרה לו החתונה. מרוב שהוא מאושר, אה? תנסו פעם לעמוד ברמזור, רמזור אדום, תסתכלו לצד השני של המדרכה, גם שם עומדים אנשים שמחכים לירוק הגואל. תסתכלו להם בעיניים ותראו שבלי להיות נביאים אתם יכולים להגיד בצורה מדויקת, נשוי, נשוי, רווק, רווק, נשוי, אף פעם לא תפספסו. אם אתה רואה שהוא עומד ככה מפשוט מהחיים, התעוטב בידיו, זה בחור, זה רווק על בטוח. אתה רואה אותו שהעיניים שלו מתרוצצות בחוסר נוחות, סבל העולם על ראשו, כולו עצבים, זה נשוי. וחז"ל אומרים שרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה. אז אנחנו באמת צריכים לעשות פה שקלול של הכל. חייבים להבין את הכל מההתחלה בצורה לגמרי שונה. השאלה ששאלנו, עפר מן האדמה, חול מהחול, השאלה הזאת היא שאלת המהר"ל. והמהר"ל אומר לנו שעפר ואדמה זה שני דברים. עפר זה גרגירים. לגרגר עפר אין שום תכלית, אין מה לעשות איתו. אבל אדמה, מצבור של גרגירים כאלה, לאדמה יש תכונה נפלאה. שכל מה שמכניסים לתוכה, היא מגדלת, היא מצמחת, מפרחת ומפתחת. זו התכונה של האדמה. אומר המהר"ל, תוצא הארץ נפש חיה למינה. הבהמה נוצרה מהארץ, עפר אבל מהארץ. והיא נשארת ארצית, ואין לה שום אפשרות להתפתח. מעולם לא ראינו כלב ששלוש שנים עבד על מידת הכעס. לא נצליח. אומר המהר"ל, המילה בהמה, השם הזה בהמה, זה בא להורות מהי מהותה של הבהמה. בה מה. מה שיש בה זהו. היא לעולם לא תשתנה. אבל האדם, וייצר השם אלוקים את האדם עפר, אבל לא עפר מן הארץ, אלא מן האדמה. כי דורשים מהאדם את תכונות האדמה, והוא נקרא אדם על שם האדמה, כי דורשים ממנו שכל מה שיש בך תגדל, תפתח, תרים, תרומם, תעלה ותקדש. ולכן אומר המהר"ל, נברא האדם במהלך, בתהליך, ולא, ויאמר אלוקים יהי אדם, כדי שהאדם יבין שהתפקיד שלו זה להמשיך את תהליך היצירה. האדם כל חייו יוצר את עצמו, ממשיך הלאה את התהליך הזה. ולכן אמרתי, יש כמהלך רביעי. המהלכים האלה, הקדוש ברוך הוא עשה אותם, ועכשיו יש המהלך הרביעי, אתה עושה. ממשיך כל חייך ליצור את עצמך. עד שהאדם סוגר את עיניו לנצח, הוא כל הזמן עובד ומפתח ומפתח וממשיך את היצירה. וזה אומר לנו שכל מה שאני אמצא שהאדם שונה מבעלי החיים, או אולי נגדיר את אחרת, כל מה שנמצא שהוא ייחודי לאדם, זה בא כדי לאפשר לאדם לגדול. הדבר הראשון שבו האדם ייחודי, הדבר הראשון שהאדם התברך בו ובא כדי לגדל אותו, זה האדם הוא היחידי שהוא מדבר. ויפח באפיו נשמת חיים ויהיה האדם לנפש חיה. אלא ששאלנו מה ששאלנו, אז קודם כל אנחנו נראה את הרש"י. הרש"י אומר את השאלה ששאלנו, נפש חיה נקראו גם בעלי החיים? שואל הרש"י. אומר הרש"י, אף שאר בעלי חיים נקראו נפש חיה. מה זה נקרא ויהיה אדם נפש חיה? הרי גם שאר בעלי חיים נקראו נפש חיה. אלא, אומר הרש"י, זו שבאדם חיה שבכולם, שנתווסף בו הדעה והדיבור. יש בו חיות, אבל חיות אחרת, חיות ברמה אחרת. שיש בו דעה ודיבור. נשים לב, התרגום מאמר נפש חיה רוח ממללה. התרגום דיבר על מדבר. רש"י מביא לי דעה ודיבור. על התרגום שאלנו, וכי בעלי החיים לא מדברים? רש"י אומרים המפרשים, לא חולק על התרגום. רש"י מבאר את התרגום. מה שהתרגום אומר, והיא האדם לנפש חיה, לרוח ממללה, אין הכוונה סתם כך מדבר מפטפט, אלא דיבור המופרה על ידי היודע. לא סתם מפטפט. הקדוש ברוך הוא נתן לך את האפשרות לדבר כדי שתגדל עם הדיבור. ולגדול עם הדיבור אפשר רק כאשר אני משתמש בדיבור, רק אחרי שהתייעצתי עם החושב שבי, עם היודע. ונסביר את הדברים. ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. ואלה הבגדים אשר יעשו. חושן ואפוד ומעיל, כתונת תשבץ, מצנפת ואבנת. אז הכתוב מונה פה שישה בגדים. הוא מתעלם מהמכנסיים, הוא מתעלם מהציץ. חושן ואפוד ומעיל, כתונת תשבץ, מצנפת ואבנת. שישה בגדים. הציץ והמכנסיים אינם. צריך גם להבין מה זה ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. מה זה כבוד? מה זה תפארת? אז המפרשים אומרים שכתוב הרי ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך. והציץ זה לא בגד, הציץ הוא תכשיט באלמה. לכן לא מוזכר הציץ, כי הוא לא בגד. וכתוב לכבוד ולתפארת, והמכנסיים הם לצניעות באלמה. לא לכבוד ולא לתפארת, לכן הם לא מוזכרים. אז יש סיבה מדוע לא מוזכרים לא המכנסיים ולא הציץ. אבל למדתי מכאן שיש שלושה סוגי בגדים. יש בגדי צניעות, יש בגדי כבוד ותפארת. אני מבין שהמכנסיים זה צניעות. שאר הבגדים, או שכולם לכבוד ולתפארת, או שחלק לכבוד חלק לתפארת, אני פשוט לא יודע מה זה כבוד ולתפארת, אבל שאר הבגדים הם שייכים בכבוד ולתפארת. אגב, רק יאמר, שימו לב, שכאשר האדם הראשון חטא, כתוב שברגע שהוא חטא, וידעו כעירומים הם, והתפרו עלי תאנה, נכון? כך כתוב. וישמעו את כל השם מתהלך לאורך הגן, לאורך היום, והתחבא האדם ואשתו. אה? וכשבוך אומר לו, אייקה, מה אומר? את קולך שמעתי בגן, ואירא כי אירום אנוכי ואיחווה. אירום? אתה לא אירום. אתה עם עלי תאנה. לא אירום. זאת אומרת, אדם שלובש בגדי צניעות, כשבא המלך, הוא נקרא ארום. כי הוא בצורה לא מכובדת. כל מה שאדם לובש מכובד, זה נקרא ארום ליד המלך. יש בגדי צניעות, אבל עדיין לא מכובד. זה לא לכבוד ולתפארת. אם אני משתמש בדברי רבינו בחיי, שאומר שהלשון היא הלבוש של הנפש, כאן אני יכול להבין יותר טוב מה זה צניעות, בגדי צניעות, בגדי כבוד, בגדי תפארת. כשאברהם אבינו יורד למצרים, הוא אומר לשרה, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את. והיה כי יראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי ואותך יחיו. אמרי נא אחותי את, למען ייטב לי ועבורך, וחייתה נפשי בגללך. שואל הנציב, יש כאן מילה אחת מיותרת, או לא שייכת לעניין. הנה הנה ידעתי כי שייך את מראית, והיה כי יראו אותך המצרים והרגו אותי. לא רוצה שיהרגו אותי, לכן אמרי נא אחותי את, מה זה ואותך יחיו? לא אכפת לי מי יחיו אותה, לא יחיו אותה. אכפת לי שאותי יהרגו. לא רוצה שיהרגו אותי. למה הוא אומר לה ואותך יחיו? אומר הנציב דבר נפלא מאוד. הרגש נפלא מאוד. אברהם, כשהוא מדבר עם שרה, ואנחנו צריכים להבין, אנחנו מדברים פה על זוג לא בשנה הראשונה. לפי חשבון, הם אוחזים כבר בשנת נישואיהם החמישים. אברהם מתחתן בין 24 ו-25 ואברהם יצא מחרן בין 75 ואז היה הסיפור ירדה למצרים 50 שנה נשואים, זה כבר לא שנה ראשונה ואברהם ושרה הם לא בדיוק זוג פוטנציאל לטיפול אצל דיאמנט. רואים מחזל ומהפסוקים איזה חיים נהדרים שהיו ביניהם. ובוודאי ובוודאי ששרה בכל מקרה תהיה בקואליציה של אברהם ולא בקואליציה של פרעה. אז אם אברהם יגיד לה שהוא מבקש שתגיד אחותי את, בכל מקרה היא תגיד אחותי את, כי אברהם אמר להציל את אברהם מידי פרעה, ודאי שזה ככה. ובכל זאת תראו איך אברהם מדבר אל שרה. אומר הנציב שאברהם פונה לשרה ואומר לה, והיה כי יראו אותך המצרים ואמרו אשתו הזאת והרגו אותי, לא נורא, הייתי מדלג על זה. אבל הוא אומר לה, ואותך יחיו, תחשבי לרגע איזה חיים יהיו לך בלעדיי. כדאי לך לומר אחותי את. למען ייטב לי בעבורך. וחייתה נפשי בגללך, בשבילך, לטובתך, למענך, כדאי לך. כך מדברים אחד אל השני. תן לשני את ההרגשה הטובה, שזה בשבילו ולמענו. כך מדברים. נכון ששרה תסתדר גם בלי זה, אבל בכל זאת, הרבה יותר נעים לשמוע כך. אז דבר אל בן אדם בצורה כזאת. איזה יופי. איזה נאצלות של אברהם אבינו. אמרתי לעצמי, אני יכול לשים בפה של אברהם אבינו את אותה בקשה של אמרינה אחותיית, אני יכול לשים אותה בארבעה ניסוחים שונים. הניסוח הראשון, אשתי, את אומרת אחותיית נקודה. אני יכול להגיד, אשתי, תעשי טובה, תגידי בבקשה אחותיית. אני יכול להגיד, אשתי היקרה, רק את יכולה להפעיל אותי. בידיך הדבר, תעשי חסד עם בעלך. תגידי בבקשה, אחותיית. ואני יכול להגיד את הניסוח של הנציב. כדאי לך למענך ולתנתך. הניסוח הראשון, את אומרת, אחותיית נקודה, זה לא אנושי. מה היא עבד שלך? היא בהימה שלך? מי מדבר כך? זה בכלל לא אנושי. הניסוח השני, תגידי בבקשה אחותי, זה המינימום האנושי, זה בגדי צניעות. הניסוח השלישי, אשתי היקרה, רק את יכולה להציל אותי. תעזרי לי בבקשה, תגידי בבקשה אחותי, תעשי לי חסד. זה לדבר בצורה מכובדת, זה בגדי כבוד. והניסוח של הנציב, זה נאצלות, זה תפארת. עברתי מלא בן אדם עד בן אדם נאצל. איך אני עובר מכאן לכאן? אם טיפה לחשוב לפני שאני מדבר. אם המדבר אפשר לגדול. אני יכול להגיד, אשתי, את אומרת אחותי את. והיא תגיד, ואולי לה אם לא. אבל אדם קיבל את המדבר בשביל לגדול. תשתמש בחושב, ביודע, ותגיע למסקנה של איך לדבר עם אשתך. ואם בתורה כתוב, עשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת, והתורה מתעלמת מבגדי הצניעות, משמע שיהודי נדרש לדבר בכבוד, ומתבקש לתפארת. לא להסתפק בבגדי מינימום. לא לדבר בלשון פשוטה, אני יכול לדבר בלשון פשוטה, אני גם בן אדם אם אני אדבר בלשון פשוטה, אבל יהודי נדרש לגדול, ולגדול זה מינימום כבוד, להשתדל בתפארת. חז"ל אומרים על הפסוק בתהילים, פרק נ"ח, האומנם אלם צדק תדברון, מהי אומנותו של אדם בעולם הזה, ישים עצמו כאילם. יכול אף לדברי תורה, כן? תלמוד לומר, צדק תדברו. כל המאמר הזה מוקשה מתחילתו ועד סופו. מהי אומנותו של אדם בעולם הזה, ישים עצמו כאילם? כדי להיות אילם, כדי לא לדבר, לא צריכים אומנות. אומנות זה משהו חיובי, אקטיבי. זה דבר שאני עושה אותו. לא לעשות. אין אומנות לא לעשות. יש כאן בסמוך לישיבה נגר, מומחה לבניית ארונות. אני פותח לידו חנות ואני גם כותב, מומחה לא לבנות ארונות. יש דבר שכזה, אין דבר שכזה. אין מומחיות לא לעשות. מהי אומנותו של אדם בעולם הזה לשים עצמו כאילן? כדי לשתוק לא צריכים אומנות. האומנות היא לדבר. ויותר מזה, אם אמרנו שהוויה האדם לנפש חיה לרוח ממללה, הרי שהקדוש ברוך הוא ברא אותי, מדבר. איך אתה יכול להגיד שהאומנות היא לשתוק? ואחרי כל זה, יכול אף לדברי תורה, כן? הייתה לי הווה אמינא שבדברי תורה נשתוק? הייתה הווה אמינא כזה שבדברי תורה נשתוק? ואם כבר הייתה הווה אמינא כזאת, תלמוד לומר, ודיברת בם, בתורה כתוב למה ודיברת בם, למה שכם פסוק מתהילים וצלת על הביון? תלמוד אמר, ודיברת בם. אומרים חז"ל, מהי אומנותו של אדם? מה זה אדם? אדם זה ויהי האדם לנפש חיה לרוח ממללה. מהי אומנות הדיבור? אומנות הדיבור היא אלם. שתוק לפני שאתה מדבר ותחשוב, האם ראוי לומר מה שאני עומד לומר עכשיו? מה אני אומר? איך אני אומר, מתי אני אומר, למי, למה וכמה. רק אחרי שסיננת את הדברים, אם היודע כמו שאמרנו, כן? אחרי שסיננת את הדברים והגעת לדברים מצודקים, צדק, תדברו! דברים מצודקים, דברים מסוננים, דברים שצריכים להאמר, ודאי שתאמר, וזו היא האמנות, לדבר. וזה אומר שאת כל אהבה האמינות שמור בבטן. אתה תדבר רק את המסקנה. יכול אף לדברי תורה, כן? אולי נסיק מכאן שגם בדברי תורה, כל אהבה האמינות זה לא דברי תורה ולא תקבל על זה שכר של דברי תורה? תלמוד לומר צדק תדבר, בדברי תורה גם אהבה אמינו זה תורה, שם תקבל שכר גם על אהבה אמינו. אבל הנקודה, מה הנקודה? אומנותו של האדם זה לדבר, אבל איך? הדעה והדיבור, דיבור שמופרע על ידי היודע, דיבור שיגדל אותך. כשאתה תשב ותסנן כל מילה לפני שאתה מוציא אותה מהפה, לחשוב ולחשוב ולחשוב, ורק אז נוציא אותה מהפה, גדלת. אבל כשאדם משחרר את הפה, מכיר חרצובות לשונו, וישח אדם וישפל איש, האדם שלי מתקלקל. לקדוש ברוך הוא ברא את הנפח באדם נשמה ועשה אותו מדבר כדי שיגדל עם המדבר. מה עשה אדם? הלך והרס את כל תוכנית היצירה, את כל תכלית היצירה, ולקח את המדבר ושיעבד אותה לעצמו. אני מדבר, אבל אני מאוד אוהב לדבר, אבל מאוד לא אוהב לתת לשני לדבר. במקום לגדול עם המדבר, אני מכריח אותך לשמוע אותי, ולי מותר להגיד לך דברים הכי בוטים בעולם, ואתה חייב לקבל את הדברים שלי, אבל אתה חייב לדבר אליי בצורה הכי 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 עדינה. וכשאתה רק מתחיל לדבר, אתה רק פותח את הפה לדבר, אני כבר נכנס לך לתוכו. ואתה אומר לי, תסלח לי, תן לי גמור לדבר. אמרנו, תסדק, תמשיך עליו, תמשיך עליו. אתה אומר, עוד שני משפטים, בום, אני כבר שוב פעם בפנים. הוא אומר, אדוני, אי אפשר ככה. או שאתה נותן לי לדבר, או שאני תפסיק את הוויכוח. אתה צודק, סליחה, סליחה, מה אני אעשה? תסלח לי, תמשיך לדבר. עוד שלושה משפטים, בום, אני שוב בפנים. ואני שואל באמת למה אני עושה את זה. אני הרי כל כך שונא שעושים לי את זה. כשמישהו נכנס לתוך הדברים אני מתפוצץ. למה אני עושה את זה? ויש לי תשובה למה אני עושה את זה. זה פשוט מאוד. פשוט מאוד, חבל על הזמן לשמוע אותך. אתה הרי מדבר שטויות. בשביל מה לבדבי זמן? בוא תשמע אדם חכם, שמע אותי. וישח אדם וישפל איש. אדם לא מבין שאת האדם שבו הוא מקלקל. לא מבין שנברא את הגדל לגדול עם מה מדבר, ואת הגדלות הזאת של הנפיחה שכל בוא הוא נפח בגופך, את הנשמה הזאת שהוא נפר בך, יכולת עם זה להתרומם עד למעבר למלאכים, ואתה מתחת לבהמות. לא שווה חיים בכלל. האדם, כשהוא מדבר, והוא חושב מה הוא אומר, הוא חושב אם לומר או לא לומר, הוא מתרגל גם לעוד דבר אחד. להבין שלמדבר יש שני חלקים. מדבר זה לא רק מדבר, מדבר זה גם שומע. מדבר בלי שומע, כמו שומע בלי מדבר לא שווה כלום. אם אני אדבר אל הקיר, זה כלום לא. מי לדבר אל הקיר לא אגדל ולא אשתפל. כשהקדוש ברוך הוא אומר לא טוב היות האדם לבדו, חלק מזה זה כשאדם הוא לבד הוא לא יכול לגדול. אנחנו לוקחים בן אדם, ביום לידתו אנחנו מעמידים אותו על אי בודד. ואנחנו נותנים את כל האפשרויות להתפתח. הוא ילמד הכל וידע הכל, לא תהיה לו בעיה, לא של שפה ולא של אינטליגנציה, תורה, יראת שמיים, הכל, וכמובן אוכל, הכל מתפתח, הכל יש לו שם, אבל לבד, 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 ללא נפש חיה. עד גיל 25. בגיל 25, אנחנו אומרים, נו, הוא כבר גדול, הוא כבר עבר את הטיפש 16, אפשר להביא אותו שם בין בני אדם, ולפתח אותו כמו שאנחנו רוצים. אנחנו מביאים אותו העירה, ואנחנו מצפים לראות את האדם השלם. יש לנו פה יהודי בן 25, שמעולם לא כעס, מעולם לא שיקר, בקיצור, מעולם לא השחית אף מידה אחת. האדם השלם. הוא ראה זה פלא, במקום למצוא את האדם השלם, אנחנו מוצאים אדם סי של המושחתות שיש. אדם מושחת במידות. אנחנו נמצא אדם שבשך 25 שנה טיפח אגו נוראי של אני ואפסי עוד. הוא מכיר רק את עצמו, הוא פעם לא חשב במושגים של אתה. לחשוב על מישהו, להתחשב במישהו, הוא לא יודע מה זה לפרגן בכלל. והוא לא מסוגל להשתנות. הוא 25 שנה, אני, איך להסתדר ואיך להתארגן ואיך לשרוד. אני, אין משהו אחר מה שאני. לך תשנה עכשיו. תביא את רמיסטרוי סלנטר ולא יוכל לשנות אותו. אין, עבוד. בגלגול הזה הוא עבוד. כי האדם כדי לגדול חייב שתהיה חברה, לא טוב להיות אדם לבדו, הוא לבד, אז הוא יהיה מושחת. אז זה שיש עוד בני אדם זה כדי שאנחנו נתקשר ונגדע. ונתקשר זה לדבר ולשמוע. אנחנו צריכים ללמוד לא רק לדבר, אלא גם לשמוע. וזה דבר שהוא קשה לנו, לא פחות ואולי יותר מאשר לדבר נכון. כולנו מכירים את משפט שלמה. משפט שלמה, באו שתי נשים אל המלך, שתיהן ילדו, האחת הבן של המת, לפי הטענות לפחות, היא החליפה את הבן המת עם הבן החי, לקחה את הבן החי אליה, שמה את המת בחיקה של השנייה. בבוקר היא מתעוררת, רואה ילד מת, מסתכלת עליו, רואה שזה לא הילד שלה, ואת שלה היא רואה אצלה היא. אומרת לה, זה הבן שלי, מה לא נכון, זה שלי. באו אל המלך, והמלך אמר, גזורו, בואו ניקח את הילד החי, נחתוך אותו לשניים, ניתן חצי לזאת, חצי לזאת, וגמרנו. מה הייתה חוכמת שלמה? הוא היה בטוח שהאימא האמיתית תרחם עליו וסגלו, לא, 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 תנו לה, הכרה, תרחו אותו. באימא, לא, 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 תגזרו, תגזרו, תגזרו. וכך היה, שהאימא האמיתית צעקה, לא, 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 האימא לא, לא האמיתית, אמרה, תגזרו. וכאן ראו כולם את חוכמת שלמה, ככה למדנו בתיכון. אבל בתנ"ך יש משהו נוסף, שאני חושב שהוא הרבה יותר חכם מהחוכמה של גזרו, ואני ארצה לטעון ולהוכיח שזו כוונת הכתוב. לא לגזרו, כשמדובר על חוכמת שלמה, זה לא לגזרו, אלא למה שאני אגיד. לפני ששלמה המלך גזר, אמר את הגזרו, והיום אומר המלך, זאת אומרת, זה בני אחי ובני חמת, וזאת אומרת לא כי בני חמת ובני אחי. אני חושב שכאן, כאן תמונה חוכמת שלמה. ואני אסביר את הדברים. שלמה המלך לפני שהוא גוזר את הגזר דין שלו, הוא פונה לאישה אחת ואומר לה, סליחה גברתי, האם הבנתי אותך נכון שאת אומרת שהבן החי שלך ושלה המת? כן אדוני המלך, כך אמרתי, הבנת אותי נכון. תודה רבה גברת. הוא פונה לשנייה, האם הבנתי אותך נכון שאת אומרת ששלך החי ושלה המת? כן אדוני המלך, הבנת אותי נכון, כך אמרתי, הבנת אותי טוב. תודה רבה גם לך. ואז הוא אומר את הגזרו. בפנייה הזאת לשתי אנשים שלמה המלך הרוויח שלושה דברים חכמים מאוד. הדבר הראשון, כשאני גוזר גזר דין נגדך, מהי המילה הראשונה שלך? המלך לא הבין אותי. הוא אפילו לא שמע אותי. פה לא תוכל לטעון את זה, אתה בעצמך אמרת ששמעתי ושהבנתי. רווח ראשון, לא תהיה טענות לבעלי הדין שהמלך לא שמע. אבל זה הכסף הקטן. ושם נגיע לכסף הקטן. אני אראה לכם איך את הכסף הגדול אני מיישם אצלי. אני למדתי בשלמה המלך. וזה דבר שממש, מה עושים בכל יום מה שנקרא? זה דבר שקורה עוד ועוד פעמים, לא משהו חד פעמי. יושבים אצלי זוג, בעל ואישה, בואו נניח שהבעל אומר משהו, גמר לדבר והאישה פותחת את הפה לענות לו, אני אומר לה רק רגע, לפני שאת עונה. תחזרי על הדברים שלו. למה כבוד הרב? כי אני ביקשתי. בטח כי אתה ביקשת, אבל למה ביקשת? את יודעת מה? תחזרי, אחר כך אני אגיד לך למה. והיא חוזרת על הדברים, ואני פונה אליו, אני אומר לו, זה מה שאמרת? אמר לי, לא. אני מבקש ממנו שיצא רגע אחד החוצה, ואני אומר לה, בואי אני אגיד לך איך אני הבנתי מה בעלך אמר. לפי דעתי הוא אמר כך וכך. אני מחזיר אותו. תחזור על דבריך, הוא חוזר כמוני. ואז אני פונה אליה, תראי, את חיה עם בעלך 15 שנה. אני רואה היום את בעלך בפעם הראשונה בחיים שלי. איך זה תחי שאני מבין אותו יותר טוב ממך? מה, זה בגלל שאני כל כך חכם? או את כל כך מטומטמת? זה לא זה ולא זה. פשוט מאוד. אני שמעתי אותו. למה? כי לא הייתה לי סיבה לא לשמוע אותו. את, ברגע שהוא התחיל לדבר, התחלת כבר לחשוב מה לענות לו. אז בכלל לא שמעת אותו. אז בעלך מדבר בערוץ א', ואת עונה לו בערוץ ב', לעולם לא תיפגשו. לכן אתם נפגשים אצלי. שלמה המלך הרגיל את עצמו לפני שהוא עונה לבן אדם, הוא חוזר על הדברים שלו כדי שלא תהיה לו ברירה אלא לשמוע אותו. אם אני אשמע אותך, אדע מה לענות לך. זו החוכמה. והרווח השלישי, אם אני חוזר על דבריך, יש לי עוד 30 שניות לחשוב מה לענות. זו תשובה ברמה אחרת. מה שנזרוק לך תשובה בום במקום. עכשיו נוכיח שזו כוונת הכתובים. איך מתחילה הפרשייה הזאת של משפט שלמה? אז תבואנה שתיים זונות אל המלך, אל המלך. מה זה אז? אחרי מה שהיה לפני כן. מה לפני כן? בגבעון נגלה השם אל שלמה בחלום הלילה, ויאמר אמור, מה אתן לך? אז ברוך הוא מציע לשלמה המלך צ'ק פתוח, מה שתבקש תקבל. מה ביקש שלמה? כולם רגילים לו משהו, ביקש חוכמה, זה סיפורי גננת. בנביא כתוב שם, ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך. אני רוצה שתהיה לי פתיחות של הלב כדי לשפוט כמו שצריך. לחוכמה אני רוצה להגיע לבד, לא רוצה שתיתן לי חוכמה. לחוכמה אני אגיע לבד, רק שלא יהיו לי אסימות בדרך. ונתת לעבדך לב שומע, אז תבוא נא ותראה שיש לו לב שומע. זה מה שרואים הפרשייה הזאת, שיש לו לב שומע, הוא לימד את עצמו לשמוע את השני, הוא ממילא לשפוט נכון אחד. לשמוע. לגדול דרך הלשמוע. לא מספיק לגדול עם המדבר. צריכים לגדול עם הלשמוע. לדאבוננו הרב, הזמן לא נותן לנו, אני בעזרת השם בפעם הבאה, אנחנו עוד נרחיב את הנושא הזה, שלא מספיק לגדול עם המדבר, צריך גם לשמוע ולגדול עם הלשמוע.